אנחנו נמצאים היום ביוטט כסלב, שזה יום הגאולה של אדמור הזקן, מחבר ספר התניה. אנחנו נגיד כמה מילים גם על העניין הזה, והדפים שחילקנו, שאנחנו, זה ישמש לנו גם כהשלמה לנושא שהתחלנו אותו, זה כמו שכתוב שם באותיות הקטנות, למעלה, אחרי ביאתו מפטרבורג. זאת אומרת, זאת האיגרת שהוא כתב, אחרי יוטט כסלב הראשון, כנראה מיד אחרי יוטט כסלב, כתגובה למה שעבר עליו. ויותר נכון, מצוא יותר מדויקת, כהדרכה לחסידים, איך לנהוג על פי מה שעבר עליו. זה אני אגיד כמה מילים קודם כל על עצם העניין, ו... יש כאן עוד דפים. נגיד קודם כל כמה מילים על עצם העניין. האדמור הזקן לקח על עצמו תפקיד ייעוד להוריד את פנימיות התורה באופן כזה שתהיה נגישה לכל יהודי. יהיה מי שיהיה. עכשיו, פנימיות התורה, שהיא השורש שלה, זה תורת הקבלה, כתובה באופן כזה שהנגישות אליה זה רק אחרי הרבה הכנות. מה זאת אומרת? אם אדם לא חושף בתוכו את הצד האלוקי שבתוכו, כמו שרואים בכל ספרי הקבלה, את ההכנות, את התנאים לפני לימוד קבלה. כולם יודעים שלפני שלומדים קבלה, צריך להיות בגיל 40, שזה כתוב, וצריכים כל מיני הכנות נוספות, ובספרים, בכתבי הארי בהקדמה, אז יש תנאים כאלה וכאלה, אתה צריך להיזהר מזה, ולהיזהר מזה, ולהיזהר מזה. כל מיני הידורים מעבר לה, שמירה רגילה של תורה ומצוות, והסיבה לזה, כי כדי לנגוע, להיות נגישים לאותו חומר שכתוב בצורה פנימית ונעלמת, אתה לא יכול לגשת לזה מתוך מקום של שכל גלוי. הדרך לגשת לזה זה מתוך איזו התרוממות פנימית, מתוך חוויה אלוקית שקיימת בך, גילוי של הנפש האלוקית, אז אתה שייך לאותו גילוי של הדברים. ולכן, בעצם פנימיות התורה, או תורת הקבלה, הייתה כספר חתום, למרות שהספר היה גלוי, אבל מי שהיה קורא בה, לא יכל, אם הוא לא היה בעל מדרגה רוחנית באמת, אז הוא לא היה שייך לאחוז באותם דברים. זה בעצם אותם תנאים והקדמות. בא אדמור הזקן, הוא רצה לעשות חידוש מופלא, חידוש שעניינו היה לקחת את פנימיות התורה, את תורת הקבלה, ולהפוך אותה להיות נגישה לכל יהודי, לכל, גם מי שהוא לא בעל מדרגה, גם מי שהוא בעל... גם מי שהוא לא בעל מדרגה, גם אם התפיסה של האדם היא עדיין שכלית ואפילו יותר גרועה, שהוא כמו שלמדנו כאן, שיש לאדם גם נפש בהמית, שהתפיסה שלו היא מאוד אגואיסטית ומאוד סגורה בעצמו, גם הוא יהיה שייך לסודות של התורה. למה אדמור הזקן רצה לעשות את זה? אנחנו מזורים קצת את עניינו של יוטט כסלב. למה אדמור הזקן רצה לעשות את זה? כחלק מההכנה של לגאולה העתידה. עם ישראל היה במצב כזה, שכדי להתכונן לגאולה הוא זקוק לפנימיות התורה. עכשיו לכן, מבחינה מסוימת, צריך כאן איזה תהליך מיוחד של להוריד את הדברים, כדי שיהיו נגישים גם למי שלא ראוי להם מצד עצמו. אבל הדבר הזה מבחינה רוחנית הוא לא דבר פשוט. ועל זה מובא במסורת החסידית, שהיה על זה כתרוג בשמיים, על עצם, שבכלל זה ידוע בתולדות של עם ישראל, היו כמה וכמה מקרים כאלה, גילוי סודות התורה בזמן לא ראוי, בזמן שהתקופה עוד לא ראויה, זה מעורר כתרוג. אחד הסיפורים היהודיים שעוד היו לפני זה, שהמחישו את העניין הזה, מסופר על ה... שהאדמו"ר הזקן היה עדיין בצעירותו לפי ערך, שהוא היה אצל המגיד ממזריץ' רבו, הסיפור של ט' כסלו היה אחרי זה. אבל כשהוא היה עדיין אצל רבו, מסופר שפעם אחת היה שם אחד מתלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי פנחס מקוריץ, שהוא, רבי פנחס מקוריץ, ביקר אצל המגיד ממזריץ', והוא היה קצת בר פלוגתא למגיד ממזריץ'. הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, היה חסיד מאוד גדול, היה קצת בר פלוגתא, ואחד הדברים העיקריים שהוא הקפיד, שהוא חלק עליו, זה שהמגיד התחיל את התהליך הזה לגלות את סודות התורה יותר, יותר מאשר הבעל שם טוב, ורבי פנחס מקוריץ רצה להישאר צמוד לדיין, איך שזה היה אצל הבעל שם טוב, שהעבודה היא שייכת לכולם, אבל עיסוק בסודות התורה זה עדיין לא שייך לכולם. והמגיד כבר התחיל, מי שבאמת עשה את העבודה הזו בצורה הכי רחבה, זה היה אדמו"ר הזקן. אחר כך בכתיבת ספר התניא, זה ספר השיטתי הראשון שמסביר את פנימיות התורה, אחר כך כל מאמריו שבאו בעקבות זה. ופנחס מקוריץ ישב אצל המגיד ממזריץ', בא לבקר, ואז הוא רואה איזה גיליון וחסידות מושלך על הרצפה. ככה מתגלגל על הרצפה. כשהוא ראה את זה, הוא הקפיד. הקפדה מאוד קשה. הנה, זה התוצאה. הוא היה צדיק מופלא, צדיק עליון, וההקפדה שלו, שהוא הקפיד על המגיד, הנה, אתה רואה, אתה מגלה, וזה התוצאה. ההקפדה עוררה קטרוג על המגיד, וזה היה מצב מאוד מסוכן, כי כביכול שצדיק מקטרג ומקפיד על חברו, זה מצב מאוד מאוד מסוכן. כשראה את זה האדמו"ר הזקן, אז הוא ניגש לרבי פנחס מקוריץ, הוא ראה את ההקפדה שלו, את הכעס שלו, הוא ניגש אליו, והוא אמר לו, אני רוצה לתת לך משל. ומה המשל שהוא אמר לו? בן המלך חלה, וחיפשו את התרופות למלך, את התרופות לבן המלך, ושום חכם לא הצליח למצוא את התרופה לבן המלך. עד שאני מספר את הסיפור בתמצית ובקיצור, עד שהגיע איזה מישהו ואמר שיש לו תרופה. תרופה שנמצאת באיזה נמצאת באבן מסוימת, שאם ישחקו אותה ויתנו אותה לבן המלך, הוא ינצל. אבל דעקה, זאת הצרה, שהאבן הזאת, שהיא כל כך יקרה, נמצאת בכתר של המלך, והיא האבן הכי שנותנת את כל המשמעות לכתר של המלך. זה האבן הכי יקרה. אז כל החכמים שהיו שם סביב המלך, בכלל לא יעיזו להגיד את זה. הם התחילו להתלחש ביניהם, בכלל לא יעיזו להגיד את זה למלך. בא אחד החכמים, והמלך ראה אותם מתלחשים, אז הוא שואל אותם מה קורה, אז אמרו שבא מישהו ואמר כך וכך. זאת אומרת, אני לא מבין מה ההתלבטות שלכם. כל הכתר שלי עניינו בשביל הבן שלי. אם זה מה שיציל את בן המלך, אני עושה את זה מיד. ישר לקח את האבן היקרה וקטש אותה. למרות שסיכוי ההצלה הוא לא גדול, ולמרות שגם לא בטוח במצב של בן המלך, שיצליח לשתות את כל מה שנתנו לה, אבל הוא עשה את זה. זה המשל שאמר האדמו"ר הזקן לרבי פנחס מקוריץ. ואז הוא נרגע. מה כמובן הנמשל? הנמשל שהמצב הרוחני של עם ישראל מחייב את אותה קטישה של פנימיות התורה, את אותו אבן של המלך, את אותו קטישה למען ההצלה של הבן של המלך. עכשיו לכן, כבר בזמן האדמו"ר, כבר בזמן המגיד כבר התחיל הקיטרוגים, זה לא היה פשוט. אדמו"ר הזקן אבל אחר כך פתח את הרצועה, כמו שכתוב בספרים, אחר כך שרואים מי שמכיר את סדר השתלשלות פנימיות התורה, הוא רואה שהרמח"ל קצת התחיל לתת משלים, אבל מי, זה הלשון שמופיע, מי שהתיר את הרצועה, מי שפתח לתת משלים והסברים בצורה הכי רחבה, זה היה אדמו"ר הזקן. זאת אומרת, זה היה מהלך אחר לגמרי מאשר מה שהיה לפניו. להסביר בצורה שיטתית, מתוך מבנה הנפש, מתוך את פנימיות התורה. רק זה עצמו עורר קטרוג גם על האדמו"ר הזקן עצמו, לכן היה עליו את המאסר, ככה מקובל בחסידות, זה היה בעצם המאסר, המאסר זה בעצם היה ביטוי של אותו קטרוג בשמיים, איך אתה מעיז, והגאולה ביוטט כסלב, זה הייתה נתינת הרשות להמשיך ולהפיץ את פנימיות התורה בדרך שאדמו"ר הזקן התחיל אותה. עכשיו, מי שמכיר קצת כתבי החסידות יודע, התניא נכתב לפני פטרבורג. פטרבורג זה הכוונה, הזמן שיוטט כסלב. המאמרים, ויש את המאמרים שאדמו"ר הזקן, כמו התניא, שנכתבו לפני. המאמרים שנכתבו אחרי, שנאמרו אחרי, הם כבר מאמרים שהרבה יותר מסבירים, הרבה יותר רחבים. התניא זה כמו תורה שבכתב, ביחס לכל המרחב של תורת החסידות של אדמו"ר הזקן. המאמרים שנכתבו אחר כך הם באין ארוך יותר. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן הרשה לעצמו, לקחת לו את המשימה, להרחיב ולהוריד את הדברים עוד יותר, בצורה הרבה יותר רחבה, אחרי יוטט כיסף. עכשיו, זה בעצם המשמעות הפנימית של היום הזה, שהוא בעצם יום שמקשר עם הרשות לעסוק בכלל לכולם בפנימיות התורה. זה בעצם אותה רשות שניתנה, זה המעלה הגדולה של היום הזה. עד כאן זה ההקדמה קצת לגבי עניינו של היום. אז כמו שאמרתי, אנחנו עסוקים בנושא, אני אחזור בתמצית על מה שדיברנו, חלק לא השתתפו כאן בשיעורים הקודמים, אני אחזור רק בכמה מילים, אנחנו נמשיך את העניין הזה מתוך המקום קצת שהיום אנחנו עסוקים בו, בהקשר ליוטט כסלב. אנחנו עסקנו בשיעור הראשון, דיברנו, עסקנו קצת על מה שמובא בתניא בפרק למדוו, שיש שני סוגים של תודעה. יש איך הדברים נראים מצד הקדוש ברוך הוא, ויש איך הדברים נראים מצד הנבראים. יש דעת עליון ויש דעת תחתון. והתכלית של הבריאה, אומר אדמו"ר הזקן, שנתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא להתגלות בתוך המקום הזה של הדעת תחתון. דעת תחתון זה איך הנבראים מרגישים את עצמם מצד עצמם כמציאות נפרדת, זה נקרא תחתון, רחוקים מהבורא. ושם הבורא, זה בעצם התכלית הכוונה. הקדוש ברוך הוא אוהב ורוצה את העולם כמו שהוא בתודעה שלנו, שאליו הוא רוצה להתחבר. אחרי זה בשיעור, זה היה התמצית של מה שנגענו בזה. ובשיעור הקודם הזמנו קצת יותר את התחלת התניא, שהאדמו"ר הזקן מדבר שמה, שהיסוד הוא שיש לאדם שתי נפשות. נפש בהמית ונפש אלוקית. והסברנו קצת בהרחבה מה זה המושג נפש אלוקית, מה זה התודעה של נפש אלוקית, שבעצם זה חלק אלוקה, כמו שזה, כאילו זה הדברים איך שהם נראים מצד הבורא, קצת ניסינו לנגוע בהרגשת של הנפש האלוקית, מול הנפש הבהמית, שזה בעצם המיצוי של תודעת התחתון. זאת אומרת, בתוך האדם עצמו קיימות שתי הרמות האלה. זה בעצם מהות האדם. גוף ונפש בהמית, שזה המקום הנמוך של התודעה, ונפש אלוקית, שהיא ממד אחר לגמרי. זה השייכות לדברים כמו שהם נראים מלמעלה. שייכות התפיסה כמו של הבורא. ככה דיברנו בעריכות בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך הלאה מתוך המקום הזה קצת, ולעסוק במשהו שהוא, כמו שאמרנו, מה האדמו"ר הזקן כתב אחרי יוטט כסלב. אחד הנקודות העיקריות של המושג נפש אלוקית מול נפש בהמית, זה מושג שגם כתוב כאן בתוך הפרק. יש מושג של קליפה, ויש מושג של קדושה. הנפש הבהמית שייכת לקליפה, כמו שלמדנו כאן, היא שייכת למושג שנקרא קליפת נוגה. קדושה זה מקום, מה ההבדל בין קדושה לקליפה? קדושה זה בחינה שמחוברת אל השלמות של הבורא, אל הבורא. לכן התכונה העיקרית בקדושה זה ביטול. התכונה העיקרית בקליפה זה ישות. הנפש הבהמית היא ישות, יש בה כל מיני בחינות, מידות, שעסקנו בהם ועוד נעסוק בהם בהמשך, יותר בהרחבה, כעסים, גאווה, תאוות, כל מיני בחינות של ישות, אבל הנקודה המרכזית זה מציאות של ישות נפרדת, תודעה שמרוכזת בעצמה, מול הנפש האלוקית בדרגתה הכי עליונה והכי נעלית, שהיא בעצם אין שם מציאות נפרדת. זה בעצם ביטוי וחיבור לאיך שהדברים נראים מצד הקדוש ברוך הוא. ולפניו הכל חלק ממנו. זה בצורה כללית. כדי להבין קצת יותר לעומק, בצורה קצת יותר, מה מבדיל בין קדושה לקטיפה, זה כמובן, זה נושא שלם, וכמובן, כמה שהאדם מתחבר להבדלים האלה, בין המושג בתוכו, קדושה וקליפה, או נפש במית ונפש אלוקית, כך הוא בעצם נפתח יותר לייעוד שלו למה שהוא באמת. כי כשאנחנו מעורבבים ולא יודעים להבדיל את שני המושגים האלה, אז אנחנו בעצם הרבה דברים, אפילו טובים, או רצונות שנראים לנו טובים, הם יכולים להיות כרגע עדיין שבועים בתוך רובד של תודעה נמוכה. מול האפשרות להיפתח למהות האמיתית שלנו, שלהיפתח למהות האמיתית שלנו, זה להיפתח לאותה תודעה ששייכת למושג קדושה. ועיקר ההבדל שכתוב בהמשך התניא, בין קדושה לקליפה, זה אותו משפט שאמרתי מקודם, ישות, קליפה היא ישות נפרדת, קדושה מתחברים עליה לגבי המושג ביטול. ביטול, המילה ביטול, זה המושג שמחבר אותנו אל הקדושה. עכשיו, מה זה ביטול? זה צריך שזה בעצם היסוד של המושג קדושה, זה נושא שצריך להסביר אותו בהרחבה, אבל אנחנו בחרנו כאן, כמו שאמרנו, את האיגרת שכתב האדמו"ר הזקן, מילה למהותו של היום, את האיגרת שבו האדמו"ר הזקן כתב מיד אחרי שהוא השתחרר מהמאסר בי"ט כסלו, ובתוך האיגרת הזאת אפשר קצת לנגוע גם כן במושגים האלה, מה ההבדל בין קדושה לקליפה. עכשיו, האיגרת הזאת זה בעצם איגרת הודיה, שהוא כותב על החסד שהוא עבר, אבל בתוך האיגרת הודעה יש שם אזהרה מאוד חמורה. והאזהרה מאוד חמורה, כמו שאפשר לראות כאן, זה אזהרה האזהרה זה להיזהר מאוד מהבחינה של הישות. זה מה שאדמור הזה כן כאן מזהיר. יש אזהרה מכניסה למושג של ישות, מהבחינה של הקליפה. זאת אומרת, ומה הוא מתכוון? קרה נס, קרה איזה הצלחה מאוד גדולה, פלא אלוקי, נס, תיזהרו, אומר לחסידים. העולם הוא רובב, זה לא פשוט, אתה מקבל טוב, ואתה יכול ליפול מתוך הטוב ומתוך הנס האלוקי, לתודעה של קליפה. וזה בעצם התוכן העיקרי של האיגרת. עכשיו, כמובן, מתוך הנוסח של האיגרת, שעוד פעם הוא קשור לכאורה ספציפית כהודיה על מה שהיה, אנחנו יכולים קצת להיכנס יותר להבדלים האלה בין קדושה וקליפה, ולכן אנחנו נעסוק בזה היום. אז בואו נקרא את הדברים פה בפנים, יש לכולם את הדפים. אחרי ביאתו מפטרבורג, קטונתי, עכשיו זה עצמו חלק מהתניא, זאת אומרת זה נמצא בחלק האחרון של התניא, שנקרא אגרות קודש. זה החלק האחרון של ספר התניא. אומר אדמור הזקן כך, קטונתי מכל החסדים וכו'. זה הפסוק שאומר יעקב אבינו בתפילה שלו מול עשיו. קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אשר עשית עם עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשתי מחנות. מה אומר יעקב אבינו? זכור, יעקב אבינו אומר, צד הכי פשוט, אני קטן, קטונתי, למה? מכל החסדים וכל האמת אשר עשית עם עבדך. עשית איתי הרבה חסד, והחסד שעשית איתי עושה אותי קטן, קטונתי, נהייתי קטן. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כשעושים לך חסד, אתה נהיה קטן? מה זה לכאורה? חסד לכאורה, המהות שלו, כשאדם זוכה לחסד, זה מגדיל אותו. זה מגדל אותו. הוא מתרומם על ידי זה. הוא נהיה יותר גדול, הוא לא נהיה יותר קטן על ידי חסד. עכשיו יותר מזה, בספרי הקבלה, מידת החסד נקראת גדולה. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח ועוד. ככל בשמיים וארץ. זאת אומרת, גם אנחנו אומרים את זה בתפילה. הקל, הגדול, הגיבור והנורא. גדול זה חסד, גיבור זה גבורה, נורא זה תפארת. יעקב אבינו, שהוא מידת התפארת, אומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. אז המילה נורא קשורה עם ספירת התפארת. אז גדול זה אברהם, חסד, גיבור זה יצחק גבורה, נורא זה תפאר. עכשיו אנחנו מרחיבים את המושג הזה. לכאורה, כשאדם מקבל חסד, הוא גדל. זה התפקיד של החסד. החסד מגדל את המציאות, מרחיב אותה, מפתח אותה. כשאוהבים מישהו, מה זה עושה? זה מקטין אותו? האהבה מגדילה. האהבה מפתחת. זאת אומרת, כשאתה אוהב מישהו, הוא נהיה יותר ויותר גדל. עכשיו, מה זה בעצם המשמעות של חסד של הקדוש כולה האדם? זה גילוי האהבה של השם אל האדם. אז אם אלה, מה החוויה שלו צריכה להיות? הוא הולך ומתרומם, הוא הולך וגדל. הוא מרגיש את ערכו האמיתי, כמה הקדוש הוא אוהב אותו, הוא מרגיש את כל השלמות שלו, הוא הולך וגודל. חסד הוא כאילו מגדיל אותך. יעקב אבינו אומר משפט מאוד תמוע. קטונתי הוא בעצם מאוד גדול עכשיו. ניצח את לבן, עבר את רכש רכוש גדול. פתאום הוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית עם עבדך. כי החסד הוא מופלא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. עכשיו אני הייתי לשני מחנות, אבל מה אני מרגיש? קטונתי. למה? אומר אדמור הזקן כלל, פירוש. מה אמר יעקב אבינו? פירוש. שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. זאת אומרת, החסד של הקדוש ברוך הוא צריך להיקלט בתוכך בתודעה של שפלות פנימית. כמה שהקדוש ברוך הוא עושה יותר חסד, אתה צריך להיות שפל יותר. עכשיו, כן. אנחנו נראה את זה בהמשך, עומת נראה את זה בהמשך. הרבי כאן מביא את העניין הזה שהוא לא יכול לסמוך על זכויותיו, אנחנו נבין אבל למה זה, למה הוא לא יכול לסמוך על זכויותיו, ההפך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ובוודאי מגיע לו כל הטוב, למה הוא לא יכול לסמוך על זכויותיו? אז עוד כך אנחנו נראה את זה, מה ההסבר כאן? יש כאן, אתה אומר כאן דבר נכון, אבל מיד נראה כאן את ההסבר. אבל לפני זה אני רוצה להסביר את העיקרון. מה אומר פה אדמור הזקן? אדמור הזקן אומר כלל, שהקדוש ברוך הוא נותן חסד לאדם, איך האדם קולט את החסד של השם בצורה אמיתית, עוד מעט נראה איך קולטים את החסד בצורה לא אמיתית, אבל את החסד האמיתי אתה קולט בחוויה של שפלות רוח, שפל רוח במאוד מאוד. האמת היא שזה תודעה יהודית בסיסית. הקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים, שהוא אוהב אותנו, וכמה כתוב, לא מרובכם מכל העמים, אהב השם אתכם. אני אוהב אתכם, אבל אני לא אוהב אתכם מרובכם מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים. למה אני אוהב אתכם? לא כי אתם הרבה, כי אתם מעט. נו, באמת, מה הפשט של הפסוק הזה? מה הכוונה? אם היינו הרבה, הוא היה אוהב אותנו, בגלל שאנחנו מעט, לא, מה, בגלל שאנחנו הרבה, הוא יאהב אותנו. מה המשמעות? לא מרובכם מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים. אומר רש"י במקום, אומר כך, לא מרובכם, נתתי לכם גדולה, ואתם ממעטים את עצמכם. כי אתם המעט, נתתי לכם גדולה, ואתם ממעטים את עצמכם. זאת אומרת, חוויה, למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? הוא נותן לנו גדולה, גדולה זה בדיוק מה שעכשיו אמרנו, גדולה זה חסד. הוא נותן לנו חסד, אבל איך החסד נקלט בנו, אתם ממעטים את עצמכם. שוב כמו יעקב אבינו, האבא של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, והוא ממעט את עצמו, מקטין את עצמו. עכשיו למה זה? כאילו, מה ההסבר הרוחני שחסד נקלט בתוכנו דווקא באופן של שפלות רוח, של ענווה? כן. אומר האדמור הזקן כך, כי חסד דרועה ימינה וימינו תחבקני, שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש ביתר סט מלפנים. מה זאת אומרת? חסד זה נקרא זרוע ימין, יש דרוע ימינה. ומה האדמור הזה כן כאן מתכוון? הזוהר אומר בתיקוני זוהר, חלק שנמצא בתפילות שנקרא פתח אליהו, שם כתוב שהזוהר משווה את המידות למבנה גוף האדם, אז הוא אומר חסד רואה ימינה, גבורה רואה שמאלה, תפארת גופה. זאת אומרת המבנה של המידות קשור גם במבנה הגוף. חסד זה זרוע ימין, גבורה זרוע שמאל, תפארת זה הגוף. אז זרוע ימין, מה עושה זרוע ימין? שזה החסד. ימין מקרבת. ימין, כמו באדם, שמאל, יש שמאל דוחה וימין מקרבת. הימין זה בעצם הצד שמקרב. אדמור הזקן מביא לנו קצת עוד משפט שמבטא את הימין המקרבת. קרבה. ימינו תחבקני. מה הפסוק בשלמותו? שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. השמאל הוא עושה, יש לו תפקיד אחר. לא נסביר כרגע צד השמאל, אבל באדמור הזה כן מסביר הרבה במאמרים שלו, מה המשמעות ששמאלו תחת לראשי. שמאל זה כביכול איזה, הצד שדוחה, שזה נקרא שמאל, הוא מרים לך את הראש. שמאלו תחת לראשי. יש איזה התעלות שבא דווקא על די מידת השמאל. אבל עוד פעם, זה לא העיקר העניין שלנו. אבל מה הימין עושה? מחבקת, עוטפת, מקרבת. יש משהו בימין שהוא קרבה. לכן אומר אדמור הזקן, חסד זה קרבת השם. חסד זה אהבת השם. כשהקדוש עושה איתך חסד, הוא מראה שהוא אוהב אותך. ולכן, המשפט הבא שאומר פה אדמור הזקן, שהיא החסד, שהיא בחינת קרבת אלוקים ממש, ביתר סט מלפנים. מה זאת אומרת? לפני שזכית לחסד, הקדוש היה יותר רחוק ממך. כשהקדוש עושה איתך חסד, הוא קרוב אליך, הוא מתקרב אליך עכשיו. עכשיו צריכים להבין את המשפט הזה. מה הכוונה? כשהקדוש עושה איתך חסד, הוא מתקרב אליך. מה? כשהוא מייסר אותי, הוא רחוק ממני? השם נמצא בכל מקום. הביטוי הוא, אשרי הגבר אשר תייסרנו יודקה. ייסורים זה דבר מאוד נעלה, יש בזה עוצמות מאוד גבוהות. ייסורים זה את אשר יואב השם יוכיח. יש בייסורים ובתוכחה ביטויים של אהבה. אז מה אומר, כשאנחנו תמיד יודעים שכשאדם מתייסר, שהמידה מתייסר פירושו שמידת הדין שולטת עליו, זה מעלה גדולה? למה אומר לנו פה אדמור הזקן שמידת הדין היא ריחוק? והחסד זה קרבה. אז נכון שיש מעלות גדולות גם בדין, גם בגבורה של השם. כי גם הגבורה של השם מקורה טוב. אצל השם הכל טוב. רק מה? הגבורה, הטוב מתבטא בה על ידי הריחוק שלך, על ידי ההסתתרות. מידת הגבורה, המהות שלה זה הסתתרות. זאת אומרת, שהבורא מפעיל עליך דין, הוא נמצא שם. אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. זאת אומרת, בתוך מצב של אסתר, שתוצאה של דין, אנוכי נמצא, כך אומר הבעל שם טוב. אנוכי אסתר אסתיר פניי. בתוך האסתר אסתיר פניי נמצא האנוכי. אנוכי של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אבל איך האנוכי נמצא? הוא נמצא באופן של אסתר. לעומת זה, למרות שהוא נמצא באופן של אסתר, מול זה יש את מידת החסד. מידת החסד זה השם נמצא בגלוי. זה נקרא קרבת השם ממש, ביתר סד מלפנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום וקרוב אליך. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא קרוב אליך במקל שלו, בהסתתרות שלו. זה על דרך שנגיד, יש לפעמים ניסים לרעה, רחמנא ליצלן. מה זה ניסים לרעה? אתה רואה שקורה איתך משהו לא צפוי פעם אחרי פעם, אתה רואה שזה יד השם. אבל זה יד השם שמקם בך, שמסתתרת ממך. אתה רואה שזה יד השם, אבל באופן של אסתר. זאת אומרת, בזה, מה אתה רואה שיד השם? שהרי זה לא צפוי, זה לא אפשרי להיות. אבל זה כואב. ויש יד השם מחבקת, אוהבת, מקרבת, שזה החסד. אומר לנו פה אדמור הזקן, חסד זה קרבת אלוקים ממש ביתר סט מלפנים. זה כמובן גם ההסבר שאנחנו מבינים בצורה פשוטה, למה אנחנו רוצים אור, אהבה, חסד, ולא רוצים דין. למה לא רוצים דין? הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדין, אבל הוא רחוק שם. זאת אומרת, הוא נמצא ומתעלה ממך. חלק מהתכלית זה ההתגלות. ולכן המגמה הפנימית האמיתית של הבורא זה רק חסד. בלשון של הזוהר, הדרגה הכי גבוהה, הזכרתי את זה באחד השורים הקודמים, הדרגה הכי גבוהה בהתגלות של השם נקרא כתר, והכתר נקרא בלשון של הזוהר עתיקה, הדרגה הנעתקת מהמציאות, ועל זה אומר הזוהר, לט שמאלה באי עתיקה, כולו ימין. בעתיק, בדרגה הכי נעלית, אין שם שמאל, שמאל זה דין, גבורה, שמאלות איך, שמאלות תחת הראשי שהזכרנו. אומר הזוהר, לט שמאלה באי עתיקה, כולו ימין, הכל זה ימין, ימינות תחבקני. זאת אומרת, בפנימיות של הכוונה של השם, מה השם באמת רוצה מאיתנו? השם רוצה מאיתנו חסד ואהבה. זה מה שהוא רוצה לתת. בלית ברירה, הוא משתמש במידת הדין. אבל הפנימיות של הכוונה שלו, זה חסד ואהבה. לכן, אומר פה אדמור הזקן, על פי זה אנחנו נבין את זה קצת יותר, שבעצם כשאתה רואה חסד וטוב בעולם, סימן שהשם גלוי אליך יותר. כשאתה רואה צרות ואיסורים ודינים ומאסר, כמו שעל זה נכתב, כשאתה רואה מאסר, השם מתרחק ממך. זה נקרא שדינים רובצים עליך. אבל כשאתה רואה חסד, אתה יודע שהשם קרוב אליך. אז לכן, אי קרבת אלוקים ממש ביתר סט מלפנים. לפני זה היה דין, שקיבלת את החסד, השם קרוב אליך. ואז אומר פה אדמור הזקן את אותו כלל שהזכרנו מקודם, שהשפלות שצריכה להיות בעקבות החסד, שלמדנו מיעקב או מאתם המעט, וכל הקרוב אל השם ביתר סט, והגבה למעלה מעלה, כמה שאתה יותר קרוב, כמה שאתה יותר מתחבר אל החסד של השם, כמה שהשם יותר קרוב אליך וגלוי בך, צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. זאת אומרת, כמה שהשם עושה לך יותר חסד, אתה צריך להרגיש יותר למטה מטה. עכשיו זה כמובן מוזר, למה? אם השם עושה, כמו אותה שאלה שאלנו מקודם, אנחנו חוזרים פה על הכלל. כמה שהשם עושה לך יותר חסד, אתה צריך להרגיש למטה מטה ביותר, מוביל לנו פסוק שמבטא את זה. מה הפסוק? מרחוק השם נראה לי. השם נראה לי, רואים אותו, וכשאני רואה אותו, מה אני מרגיש? מרחוק. מרחוק השם נראה לי. עכשיו, למה זה מרחוק השם נראה לי? אז כאן מביא הרבי את הטעם על פי הסוד, לרעיון הזה. עד עכשיו הסברנו את המבנה. עכשיו אומר, אז הכל מביא לנו הרבי משפט, מהזוהר, שהוא בעצם מסביר מה בעצם ההיגיון הפנימי שעומד, שכמה שאשר יותר קרוב אליך, אתה צריך להיות יותר רחוק, יותר שפל. אומר אדמור הזקן כך, כנודע דקולה כמי דווקא כלה חשיב. מה זה, מה המשמעות של המשפט הזה? כולה, הכל, לפניו, כמי זה לפניו, נחשב כלה. עכשיו, מה הכוונה? כשזה לפניו, זה נחשב כלה. כשזה רחוק ממנו, כשזה לא לפניו, מה קורה לזה? זה נחשב כיש. זאת אומרת, כאן תמון הסוד, שלפניו הכל כלה, וכשהכל מתרחק ממנו, הוא נוצר, הוא נהיה יש. כולה כמה כלה חשיב. ולכן אומר פה אדמור הזקן, מיד נסביר את הכלל הזה קצת יותר לעומק, כי הוא בעצם תורף העניין, להבין מה שהצגנו בתחילת הדברים, מה ההבדל בין קדושה לקליפה, זה בעצם המשפט הזה. ואם כן, כל שהוא קמי יותר, הוא יותר כלה ועין ואפס. זאת אומרת, הכלל הוא כמה שאתה יותר קרוב, החוויה הפנימית יותר כלה. עין ואפס, אני כאילו לא קיים. כמה שאתה יותר רחוק, אתה חווה את עצמך יותר קיים ויותר מציאות. וזוהי החוויה הזאת, שמי שעומד לפניו ומרגיש באמת את הקרבה שלו, זהו ימין שבקדושה והחסד לאברהם. זאת אומרת, כשהקדוש הוא עושה איתך חסד, זאת אומרת שהוא קרוב אליך, אז החסד הזה גורם שאתה תהיה קלה יותר, ועל פי זה מסביר פה הרבי את הביטויים שמקודם גם הוזכרו, וזה החסד לאברהם שאמר אנוכי עפר ואפר. אברהם הוא מידת החסד. הוא עצמו חסד. הוא זכה גם להרבה חסד מהשם, אבל מה הוא מרגיש כלפיו? אנוכי עפר ואפר. וזוהי גם מידתו של יעקב, שהזכנו, שהוא אמר קטונתי. הוא זכה לחסדים, אז הוא הרגיש עצמו קטן. ובזאת התנצל על יראתו מפני עשיו. זה בעצם ההסבר למה הוא ירא מפני עשיו. מה זאת אומרת? לא די לו בהבטחתו, והנה אנוכי עמך. אחרי הקדוש הוא הבטיח לו במפורש שהוא ישמור עליו. הנה אנוכי עמך, הוא שמרתיך בכל אשר תלך. אז מה אתה מפחד? הבטחה מפורש מהקדוש, מה אתה מפחד? אז עד עכשיו הוא עזר לך, ועשה איתך חסדים מופלאים. אז אתה, פה אתה מתחיל לפחד, למה אתה מפחד? הוא מסביר הרבי, מפני היות קטן יעקב בעיניו במאוד מאוד מחמת ריבוי החסדים, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואינו ראוי כלל, אינו ראוי וכדאי כלל להינצל, כמאמר חזל, שמא יגרום החטא שנדמה בעיניו שחטא. זאת אומרת, ההתנצלות שלו, הפחד שלו נבע מצד שהוא הרגיש שהוא בעצם כלום. עכשיו, במה מתבטא ההרגשה הזאת שאתה כלום? זה גם הופיע בתחושה שאני לא, אולי אני לא בסדר. לא שאתה יודע שאתה לא בסדר. שמא יגרום החטא, אולי החטא גרם, אולי יש משהו, כי התחושה היא תחושה בדיוק הפוכה מישות שממלאת אותך. עכשיו, עד כאן, מיד נסביר את זה קצת יותר, אבל עד כאן זה החסד של הקדושה. אבל כל דבר יש לו את ההפך. אומר לנו האדמו"ר הזקן כאן, מה שאין כן בזה לעומת זה. יש קליפה, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש קדושה ויש קליפה. איך זה נראה בקדושה? יש גם חסד של קליפה במציאות. אברהם אבינו הוא היה חסד של הקדושה. אבל יש גם חסד של קליפה במציאות. איך זה נראה בחסד של הקליפה? מי זה החסד של הקליפה? ישמעאל. שהוא החסד של הקליפה. מה קורה אצל ישמעאל? אומר האדמו"ר הזקן, כל שהחסד גדול, הוא הולך וגדל. בדיוק הפוך מהתופעה של הולך וקטן, קטונתי, אומר אדמו"ר הזקן, כשאתה מזוכה להרבה חסד, להרבה מעלות, ואתה הולך וגדל, כי החסד מגדל אותך, זה נקרא חסד של קליפה. קיבלת את החסד וחווית אותו באופן של קליפה, אז זהו, הוא הולך וגדל בגסות הרוח ורוחב ליבו. זאת אומרת, כמה שאתה יותר מקבל חסד, כך אתה נהיה כביכול יותר גדול, והלב שלך יותר מתרחב. בדיוק הפוך מהזה. עכשיו, עד כאן זה העיקרון. אתה זוכה להצלחה, לברכה, לכל מיני מעלות מאוד גדולות, שהן ודאי חסד של השם בעולם, וכמה שאתה מצליח יותר, וכמה שאתה זוכה להצלחה יותר גדולה, ולאור יותר גדול, החוויה הפנימית היא שאתה הולך ונהיה גדול בעיני עצמך, רחב. זה חלק מהביטוי של חסד לאומים חטאת. חסד לאומים חטאת בעצם העניין זה האמירה, איך שהם נותנים את החסד מתוך התנסות. אבל הסיבה לזה, שהם נותנים את החסד מתוך התנסות, הסיבה לזה כי הם חווים את החסד לא נכון. הם מקבלים חסד. חסד שקליפה בראשו, אתה חווה חסד, אבל אתה חווה אותו בצורה לא נכונה. זאת אומרת, יש לנו כאן הבחנה במידת החסד, הבחנה מאוד מעניינת שמבדילה לנו בין קדושה וקליפה. מה זה חסד של קדושה ומה זה חסד של קליפה? שכמובן ההבחנה הזאת גם תעזור לנו להבחין בכלל את ההבדל בין קדושה לקליפה, כמו שהתחלנו להגיד בהתחלה. זאת אומרת, יש משהו שהקליפה, כאילו זה דבר מאוד דומה, אולי נגיד קצת את המשפט שהאדמו"ר הזה כן השתמש בו, הביטוי של הזוהר, זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה זה לעומת זה? אז מובא שהקדושה מול הקליפה הם אחד מול השני, מאוד דומים. זה לעומת זה. יש חוכמה בקדושה, יש חוכמה בקליפה. יש אהבה בקדושה, יש אהבה בקליפה. יש פחד בקדושה, יש פחד בקליפה. זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, זה מאוד דומה. כמה זה דומה? כמה זה דומה? אז הזוהר משתמש בביטוי שהקליפה דומה לקדושה כקוף בפני בן אדם. מה קוף, אנחנו קצת נעלבים, אבל קוף דומה לבן אדם? כן. דומה לקליפה כקוף בפני בן אדם. הביטוי הזה מובא אחר כך גם ברמק, הוא מזכיר את זה. זאת אומרת, יש את הביטוי הזה, קוף בפני בן אדם. במה הקוף, כמובן אנחנו מעריכים את עצמנו הרבה יותר יפים מהקוף, הרבה יותר עדינים מהקוף, אבל בצד החיצוני, לפחות הקופים הגדולים, הם מאוד דומים לנו. כן, הם מאוד דומים. זקופים לפי ערך, קצת כפופים, אבל לכן קוראים לזה קוף, הוא קצת כפוף, אבל לפי ערך הוא זקוף, ביחס לשאר בעלי חיים, יש לו ידיים, יש לו ראש, יש לו רגליים, אז הוא קוף. בחוץ הוא מאוד דומה, עד שיש, כמובן אנחנו יודעים שיש כאלה שבחרו אותם כאבותיהם את הקופים, הם דומים. אבל כמובן שהדמיון הזה, הדמיון הזה הוא חיצוני בתכלית. זאת אומרת, הדמיון הזה בחוץ זה דומה. הפנים שונה לגמרי. קוף אין לו בחירה חופשית, אין לו תודעה יוצרת, יש לו איזה שכל מסוים, מוגבל, טבעי, ללא בחירה, ששם מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. אבל מהות פנימית, אנושית, זה משהו אחר לגמרי. לא נדבר על המעלות הרוחניות של האדם וכך הלאה. אז הפנים שונה לגמרי, החוץ מאוד דומה. אותו דבר אומר הזוהר, הקליפה והקדושה. הם נראים דומים, עד כדי כך הם דומים, שאדם בהבחנה שטחית, כמו שדיברנו על הקוף והאדם, בהבחנה שטחית חיצונית, אומר, מה אתה רוצה? הוא כמעט כמוך, הוא אותו דבר. קצת שונה, קצת פחות יפה, אבל הוא מאוד דומה לך. אבל כל הדמיון הזה, הוא רק הבחנה שטחית וחיצונית. בפנים, זה מהות אחרת לגמרי. אותו דבר, המידות של קדושה מול המידות של קליפה. קליפה, המידות של הקליפה, למשל חסד. האדם הזה, הוא תראה איזה אדם טוב, הוא עוזר לכולם. כמה הוא עושה חסד, כמה הוא נחמד. החסד הזה שלו יכול להיות, והאדם השני גם הוא עושה, הוא לומד והוא לומד, הוא עושה חסד והוא עושה חסד. אברהם, ישמעאל כנראה היה גם עושה חסד כמו אברהם אבינו, לא סתם גדל אצלו. הוא כנראה גם עשה כל מיני עניינים שם אצל אברהם, גם הוא נראה כעושה חסד, אבל החסד של ישמעאל, המהות שלו זה קליפה, מול החסד של אברהם אבינו שזה קדושה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא לא בחוץ. זאת אומרת, זה לא בפעולה החיצונית. ההבדל זה במהות הפנימית, בתודעה הפנימית שעומדת מאחורי זה. כמו ההבדל בין קוף לקליפה, בקוף לקדושה, שזה ההבדל בחוץ ולא, ההבדל בפנים ולא בחוץ. עכשיו, מה ההבדל? אומר לנו פה אדמו"ר הזקן, מה ההבדל? נקודת ההבדל הכי, הנקודה הכי חדה של ההבדל, זה המושג ביטול מול ישות. ביטול מול ישות יכול להיות בשני אופנים. אתה מול העולם שסביבך, אתה יכול לפעול מתוך ביטול, אתה יכול לפעול מתוך ישות, אתה יכול לעשות חסד מתוך ישות, אתה יכול לעשות חסד מתוך ביטול, ויש אתה מול עצמך ומול מה שעובר עליך. אתה מול עצמך ומה שעובר עליך, זה גם יכול להיות, יש חסד שאתה מקבל אותו כישות, ויש חסד שאתה מקבל אותו מתוך מקום של ביטול. ולכן, עיקר העבודה הפנימית, אולי אפשר להגדיר את זה כעיקר העבודה החסידית, זה לנסות להשתחרר מתודעה של ישות, שהיא מחברת אותנו עם הקליפה, ולהתעצם ככל היכולת עם תודעה של ביטול. עכשיו, מה עומד מאחורי הביטול מול הישות הזה? אומר לנו אדמור זקן כך, איך נראית המציאות באמת? עכשיו פה, כדי להבין את הסוד של הביטול, שהוא גם בעצם, אולי נגיד עכשיו עוד משפט רק כדי לחדד את זה עוד יותר. אדם שרוצה להיות הוא באמת צריך להיות בביטול. זאת אומרת, להיות אתה, עכשיו זה נשמע לנו תרתי דסתרי, להיות אתה באמת, מה שאתה, אתה צריך להיות בביטול. אם אתה בישות, הישות כאילו מכניסה אותך לקליפה שבך, ומרחיקה אותך מעצמך. זאת אומרת, ישות יש בה משהו מהותי, שמרחיק אותך ממהותך האמיתית. אותה ישות שמרחיקה אותך מהפנים של המציאות, אותו ישות מרחיקה אותך גם מהפנים של עצמך. לכן, ישות זה אחת הצרות הרוחניות הכי קשות, שהיא בעצם הצרה האנושית מחטא עץ הדעת. מחטא עץ הדעת, הבעיה האנושית, זה נקרא דעת, דעת זה הרגשת הישות העצמית. מחטא עץ הדעת, שאדם אכל מעץ הדעת, הוא הביא לעצמו מיטה, דרדר את התודעה שלו, וכל דרדור התודעה שלו הוא תוצא, ומה זה מתבטא? זה מתבטא מתוך אותה תודעה של ישות. מול המקום האמיתי שהיה לפני זה, גן עדן וחיים נצחיים, אדם היה צריך להיות חיים נצחיים בגן עדן, שמה היה לו לפני זה, אם הוא לא היה מאבד את זה, היה לו תחושה פשוטה של ביטול. אז לכן המילה ביטול מול ישות זה אחד הסודות הכי גדולים בתוך המציאות, וזה נכון איך אתה מקבל דברים. אדמו"ר זקן נתן לו פה דוגמה מאוד פשוטה, שעל פיה הוא מזהיר את החסידים שלו, כמו שנראה מיד בהמשך. עבר עליך דבר טוב, קיבלת חסד, הקדוש ברוך הוא עשה איתך נס, תיזהר מלקבל את זה בישות, אתה חייב לקבל את זה בביטול. אם תקבל את זה בביטול זה טוב, אם לא אתה נכנס לתוך הקליפה. זה בעצם העזרה פה שנראה אותה מיד בשורות הבאות. אבל מה, על מה זה עומד? עכשיו כמובן להבין את זה לעומק, ראינו פה את הנקודה, אבל כדי להבין אותה לעומק, זה בעצם תלוי במה שהסברנו, את ההבדל בין דעת עליון לדעת תחתון. אני אסביר את זה שוב בכמה מילים. דעת עליון זה איך המציאות נראית בעיניים של הבורא. איך המציאות נראית בעיניים של הבורא, זה הראייה האמיתית של המציאות. לא שהמציאות בעיניים שלנו זה לא אמת, כמו שהסברנו קצת, ונסביר, יש לנו, אבל יש את הראייה כמו שהיא. כשהבורא מסתכל על העולם, אז פה מופיע הלשון שהזוהר מביא, כולה כמי כלה חשיב. הכל לפניו נחשב כלה. עכשיו, למה הכל נחשב כלה? הרי הוא ברא את הכל. הוא רוצה את הכל. יש לו מטרה בכל. אז אם יש לך, אתה בראת את זה, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את העולם, למה במבט שלך הוא נחשב כלה? למה הוא נחשב כלה? כולה כמי, הכל לפניו, כלה חשיב. נחשב כלה. התשובה לזה, לה נפרד. הנפרד הוא לה. אין מציאות נפרדת. כי הכל הוא חלק ממנו. זה מה שלמדנו כאן בפרק הראשון, בדף הראשון שחילקנו שבוע שעבר, שאצל הבורא הוא יודע את כל הנבראים בידיעת עצמו. זאת אומרת, ככה אומר הרמב״ם, וככה אדמו"ר הזקן מביא כאן לגבי התניא להסביר, זאת אומרת, הוא יודע את כולם. איך הוא יודע את כולם? כל מה שקורה, הרמב״ם, שאדמו"ר הזקן מצטט את זה, והתניא, הרמב״ם משתמש בביטוי שהבורא יודע כל מה שקורה גם בשלשול קטן שבים. איזה ייצור אי שם בים, חסר כל משמעות, הבורא מכיר אותו, יודע אותו, יודע מה עובר עליו. ומילא גם דואג לו. אבל איך הוא דואג לו? אומר אדמו"ר הזקן, אומר הרמב״ם, הוא יודע אותו בידיעת עצמו. הבורא יודע את עצמו, והכל, העולם, כולל הפרטים הכי קטנים, הם חלק מעצמו של הבורא. כיוון שהם חלק מעצמו של הבורא, אז הם כלה, כלה, לפי זה מה המשמעות כלה? כלה, כל התודעה הנפרדת שלהם, כל מה שמרגישים את עצמם, אני ישות עצמאית ונפרדת, אני גדול, אני יודע, זה פשוט מצחיק את הבורא. כמו שפעם שמעתי פדיחה כזאת שאומרת, פדגם כזה, שאתה רוצה להצחיק את הבורא, תספר לו את התוכניות שלך. כי מה זה התוכניות שלך, מה שאתה מתכנן, זה בעצם מה שיהיה? אתה מתכנן משהו אחד, הבורא יודע מה שהוא רוצה, זה עניין אחר לגמרי, זה משהו אחר במציאות לגמרי. כי הדברים בעיניים של הבורא הם במבט אחר לגמרי. עכשיו, ממילא, כמה שאתה יותר קרוב אליו, אתה יותר מכיר, וזה הביטוי שמופיע, הוא הכל והכל הוא. או כמו שהתורה אומרת, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין שום דבר חוץ ממנו. זאת אומרת, הקרבה אליו בעצם אומרת, לא שאין משמעות לדברים. המושג כלה, לא שאין לה משמעות. ודאי שיש משמעות לכל פרט. ההפך, יש איזו משמעות הכי גדולה והכי מופלאה לכל דבר, כי מה הערך של השלשול הקטן שבים כמו שהוא, בעיניים שלי, כבן אדם? מיותר. ויש עוד הרבה דברים מיותרים בעיניי. אז מה הערך שלהם בעיניים האנושיות שלי, בעיניים של הישות שלי? כיוון שאני לא אוכל את זה, וכיוון שזה לא בדיוק מעניין אותי, אולי אני גם לא עושה עליו איזה מחקר, אז זה לא מעניין אותי, זה כלום, זה כאילו לא קיים בתוך העולם שלי. אז בעיניים האנושיות זה כאילו חסר משמעות. בעיניים של הבורא, בעיניים של הבורא, הדבר הזה הוא מלא משמעות. עכשיו, כמובן, התלבשנו פה על השלשול הקטן שבים, אבל זה בעצם אנחנו. בעיניים שלך, בעיניים הישותיות שלך, מה הערך שלך באמת? ככה וככה זמן בעולם, ככה וככה אני עושה, ככה וככה בני אדם מעריכים אותי או לא מעריכים אותי וכו'. זה העיניים שלך. קצת מעבר לזה, ימינו כאבל, הכל חולף, הכל זה חסר משמעות. בעיניים של הבורא, כיוון שאני לא נפרד ממנו, בעיניים שלו אני אינסופי. המשמעות שלי היא משמעות אינסופית. אז הכלה, שאני כלה נפרד, אני כאילו, המציאות הנפרדת שלי לא נחשבת, כי רואה אותי חלק ממנו, זה גם מעצים באמת את החשיבות שלי. לכן ביטול זה ההתחברות, זה מה שהתכוונו מקודם, שביטול זה ההתחברות אל עצמך האמיתי, אל הנצחיות שבך. כמה שאתה יותר בטל, כמה שאתה יותר מכיר, אתה בעצם מבין יותר את הערך, כי ערך החיים שלך הוא חלק ממנו. עכשיו לכן, גם כשהאדם חווה חסד, אומר לנו פה אדמור הזקן, שהקדש פה נותן לך חסד, עושה איתך הצלחות, מרומם אותך, אם אתה מרגיש שזה הכל הוא, מה אתה מרגיש את עצמך? יותר קלה, יותר שפרוח, יותר פחות נמצא. זאת אומרת, כמה שהוא יותר נותן לך, אתה פחות נמצא, כי אתה יותר מכיר את שהוא נותן לך את הכל. אבל מה שורש הקליפה? מה שורש תודעת הקליפה? בדיוק הפוך. מהקליפה זה ממש מצב והיפוכו. מהקליפה הבורא מסתתר, הוא לא עושה איתה חסד עם הקליפה, הוא נוהג איתה במידת הגבורה, זה הלשון שכתובה בספרי הקבלה, שהקליפות יונקות ממידת הגבורה של השם, מההסתתרות, מהנוכי אסתר אסתר, כמה שהוא יותר מסתתר מהם, הם מפתחים תודעה של מציאות עצמאית שהם משהו. זאת אומרת, זה כמו אם ניתן לזה משל מאוד פשוט, שאתה יכול לראות את העומק של החוכמה או את הטיפשות של הבן אדם. אם אדם נמצא בעולם ונתנו לו הרבה כסף לשמור עליו, הוא יודע שזה לא שלו. אז מה התחושה העיקרית שלו? שיש לו אוצר עצום לשמור עליו, הרי זה לא שלי. אז אני יודע שזה של בעל הבית. אז מה יש בי? יראה, רק שאני לא אקלקל את זה. אני רק, כי זה לא שלי. מה עושה הטיפש שנתנו לו אוצר גדול לשמור? הוא שוכח של מי זה שייך. מתחיל להגיש שיש לי הרבה. חושב שזה שלו. יש לי הרבה. ואולי עושה עם זה גם שטויות. זאת אומרת, זה כאילו ההגדלה הזאת שהוא גודל, היא באה מהדמיון שהוא חושב שמה? שזה שלו. אמרנו פה אדמור הזקן, זה בדיוק ישמעאל. ישמעאל זוכה לחסד. הקדוש ברוך הוא מקרב איתו חסד. אבל כמה שהוא עושה איתו יותר חסד, הוא יותר גדל בתוך התודעה שלו. עכשיו, כמו שישמעאל זה חסד של קליפה, ככה כל המציאות של הקליפה. המציאות של הקליפה היא כאילו, עכשיו זה נקרא בלשון של ספרי הקבלה, שהקליפה בולעת את הטוב. מה זאת אומרת בולעת את הטוב? הקדוש ברוך הוא משפיע לטוב, אבל היא לא מקבלת את זה מתוך תחושה שמאיפה קיבלתי, כי אם הייתה יודעת שהיא מקבלת את זה, אז היא הייתה במקום של כולה כמה כלה. היא הייתה מכירה שהכל מלמעלה. היא בולעת, בולעת פירושו, זה שלי, זה אני, זה המציאות שלי. וככה זה הולך וגדל. עכשיו, על פי כל ההסבר הזה, שעכשיו הסברנו פה, אז בעצם ההבחנה, אנחנו יכולים להבין מדוע, ההבחנה העיקרית בין קדושה וקליפה, זה כמה אתה יותר מכיר, זה נקרא ביטול, שכל מה שיש לך אתה מקבל מלמעלה, והמבחן הפנימי של התודעה הזאת, זה אותה שפלות, אותה ענווה, אותו אנוכי, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, מול תודעה של התנסות פנימית, שבאה בעצם מניתוק מההכרה האמיתית, שהכל זה הוא, וכמה שאני יותר לפניו, הכל בעצם כלה. ולכן מסיים פה אדמור הזקן את איגרת שלו, ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנשי שלומנו על ריבוי החסדים אשר הגדיל השם לעשות עמנו, כיוון שזכינו ביוטט כסלב לריבוי חסד, ריבוי החסדים שהשם עושה עמנו, איך אנחנו צריכים להתנהג? לאחוז במידותיו של יעקב, שאר עמו ושארית ישראל, כמו שהנביא מכנה אותו, שמשים עצמו כשיריים ומותרות ממש. זאת אומרת, שארית יעקב, אמרו חכמים, שארית ישראל, אמרו חכמים שמשים את עצמו כשיריים. שיריים זה כמו דבר תפל. זאת אומרת, האני החיצוני שלו הוא כאילו תפל, הוא לא העיקר, שאין בו צורך. ובמה זה מתבטא ההנהגה הזאת? לבלתי רום לבבה מאחיהם, ולא להרחיב עליהם פה, או לשרוק עליהם חס וחלילה. על איזה אחיהם נאמר פה? האחיהם שהכניסו אותו לכלא, שעשו לו צרה כל כך גדולה, ורקדו אולי בזמן שהוא נכנס לכלא. אז מה התגובה הכי פשוטה? אחר כך לשרוק להם. מה זה לשרוק להם? הנה, לא הלך לכם. האדמו"ר הזקן מזהיר, לא להרחיב עליהם פה, לא לדבר הנה, ניצחנו, ולא לשרוק עליהם חס וחלילה. אס מלהזכיר בהזערה נוראה. זאת אומרת, הביטויים פה מאוד מאוד חריפים. זאת אומרת, הבעיה שמטרידה את האדמו"ר הזקן אחרי שהוא אומר תודה, זה זהירות מאוד גדולה מכהוא זה תחושת ניצחון או תחושת התנשאות, זהירות הכי גדולה. ולמה? רק להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב, מפני כל אדם בנמיכות רוח ומענה רך משיב חמה ורוח נחאה, וכולי ההי ואולי ייתן השם בלב החיים כמים הפנים לפנים. אם תתנהגו בשפלות, אולי סוף סוף זה יפתח שגם הם יראו בכם את האמת ואת הקדושה, אבל אם תתנהגו בישות ובהתנסות, אז ודאי זה לא יעבוד. אז הנה כאן ראינו באיגרת הזאת את הכיוון הפנימי. זה מאוד מאוד מפליא מה מטריד את האדמו"ר הזקן בזמן הניצחון שלו. ההס מלהזכיר התנסות הכי קטנה בניצחון. זה בעצם מה שמטריד אותו. וכמובן הסיבה לזה, כי כל הסוד של החסידות, לכן זה לא פשוט בכלל, איך עולים בתודעה מהמקום של הישות הנפרדת, מאותו עולם טבעי, כמו שאנחנו נראה פה הרבה בספר התניה, בכל מיני בחינות, וחווים את המציאות של עצמך ושל העולם כמו שהיא באמת. כמו שהיא נראית בעיניים. וכשחווים אותה כמו שהיא באמת, אז האדמו"ר הזקן מעריך להסביר, אז השמחה מציפה אותך, ואז האהבה מציפה אותך, ואז ההתנהגות שלך היא אחרת לגמרי בכל הבחינות. זאת אומרת, יש אור אחר לגמרי בתוך התודעה, התחבות אחרת לגמרי למהות שלנו, שנמצאים בביטול, מול הדחייה וההתרחקות הפנימית מכל טוב, כשאדם נכנס לתוך תודעה של קליפה, לתוך תודעה חיצונית שקיימת בנו. הקליפה קיימת בנו, כמו שעוד נראה בעזרת השם, יותר בהרחבה בפעם הבאה, היסודות של הקליפה שכבר ראינו אותם, אבל רק לא הסברנו אותם בהרחבה. מה זה אותם יסודות? איך הקליפה שקיים בנו מופיעה? אבל כמובן, כל העבודה זה איך אתה יוצא מהקליפה הזאת, וחושף את אותו צד מהיר וטוב שבעצם קיים בנו. טוב, נעצור כאן.